בהקדמה לעשרת הדיברות שעסקנו בהם בשבוע שעבר, מגדיר הקדוש ברוך הוא את הדברים שהוא אומר לבני ישראל עם הקדמה וסיום. הוא פותח שלושה פסוקים בהקדמה: כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, ומסיים אותם במילים: אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. לתחום מספר משפטים קטן לתוך פתיחה וסיום כאלו, זה דבר נדיר מאוד בתורה. ובפתיחה וסיום כאלו מבקשת התורה מאיתנו להבין כנראה בדברים האלה לא רק איזושהי הצהרה כללית, אלא הצהרה מדויקת מאוד, מכוונת מאוד, שמקבלת כאילו את החישוקים האלה מלפניה ומאחריה בצורה מוגדרת, מוגדרת, מוגדרת. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. רש"י שם במקום לא מבין מה זה בא להגיד. ברור הרי שאם אמרו מקודם כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אז אלה הדברים. רש"י מוסיף שם, אני מזכיר על פה, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לא פחות ולא יותר. זה צריך להיות מדויק לחלוטין. דבר שאגב סתם משונה מאוד, לא פחות ולא יותר, עלתה על דעתנו שהוא יפחות או יותיר. אבל צריך לדייק פה, צריך להבין פה בדיוק מה מבקש הקדוש ברוך הוא ללמד במילים האלה. מהם הפסוקים? הפסוקים נמצאים לפנינו במקור אחד. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הדימוי של הקדוש ברוך הוא הנושא אותנו על כנפי נשרים, שהופך אחר כך להיות נכס צאן ברזל בכלל, קיבוץ גלויות לדימויים אחרים. הנביאים עוסקים הרבה בנשרים ובישראל השווים כנשרים ובנשר. כאן יסודו. הקדוש ברוך הוא מדמה את עצמו לנשר או לנשרים, הלוקח על עצמו את בנו ונושא אותו מאיפה? ממצרים. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, עד לכאן להר סיני. בקוצר זמן אני מדלג על החלק הראשון, אפילו השני, של רש"י בפסוק הזה, מה זה אשר עשיתי למצרים. אני רוצה להגיע ישר לדימוי לבאסה אתכם על כנפי נשרים. חלק מן הפרשנים מבקשים לטעון שהנשר מסמל את העוצמה והמהירות. כאילו באים אליהם, אל בני ישראל, למרגלות הר סיני, ואומרים להם, רגע לפני שאתם מקבלים את התורה, שימו לב איפה הייתם רק אתמול. אין בעל הנס מכיר בניסו. והיא בחודש השלישי, סך הכל, באו מדבר סיני. בחודש השלישי באו מדבר סיני, וחודשיים ומשהו עברו, וכבר התרגלתם למדבר והתרגלתם למן, אתם כבר מתלוננים על המן, עוד מעט תתרגלו לקולות וללפידים ולכל שופר, זה טבעו של אדם. אבל אתם ראיתם, איך אומר שם רשי, אתם ולא אחר, לא מפי עדים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה יופיע אחרי עשרת הדיברות. ועכשיו אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. ועשה אתכם על כנפי נשרים, זאת המהירות והעוצמה הזאת שהנה אתם עכשיו פה. זו דרך שהרשב"ם הולך ופרשנים אחרים. רש"י הולך אחרת ומביא את המשל הידוע שלו, שהוא בעצם הבעיה הראשונה שלי היום. על כנפי נשרים במקור 2, ומקוצר זמן אני מגיע ישר לשם, ונמצא במקור 2, שורה שביעית, שמינית, על כנפי נשרים. כנשר הנושא גוזליו על כנפיו. שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתייראין מעוף אחר שפורח על גביהם. אבל הנשר הזה אינו מתיירא אלא מן האדם, שמא יזרוק בו חטא, לפי שאין עוף פורח על גביו. וכך נותנו על כנפיו ואומר, מוטב ייכנס החטא בי ולא בבני. אף אני עשיתי כן. וישא מלאך אלוהים ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, כאילו באמצע. והיו המצרים זורקים חיצים ואבני בליסטראות, והענן מקבלם. ואביא אתכם אליי, אומר רש"י, כתרגומו, כתרגומו זה אונקלוס שלא נמצא לפנינו בדף, ואונקלוס מתרגם, ואביא אתכם אליי כדרכו, מה זה אליי? מה פירוש אליי? אז אונקלוס מתרגם, ואקרב יתכון לפולחני. קרבתי אתכם לעבודתי. דבר שאונקלוס למד מהפסוקים, כי כבר במצרים נאמר לו למשה, על ההר הזה תעבדון את האלוהים על ההר הזה. והנה עכשיו התקרבתם לתעבדון הזה. איראני בשבת מישהו הערה שבאמת... אני מודה, היא כל כך פשוטה, ואולי מעוצם פשיטותה לא מספיק נותנים דעתנו עליה. מה רש"י אומר פה? צריך להזכיר טוב טוב, אנחנו נמצאים פה בדימוי שהוא הדימוי הראשוני שהקדוש ברוך הוא זוקף לעצמו כמשל, כמטאפורה. אני נשר שלוקח את בניו, ואתם צריכים להבין את זה לפני עשרת הדיברות. המגמה של הדימוי, כמו שהמגמה של כל מה שיקרה עכשיו, זה שאם שמוע תשמעו בקולי, אז תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה אומר רש"י? הנשר הוא מלך השמיים. לכן הוא לא מתיירא מהנשר, מה שכל העופות מתייראים מהנשר. כל העופות שמתייראים מהנשר שמעליהם, אז יש להם את האינסטינקט האבהי, הטבעי, לשמור את העוף למטה. הם מחזיקים אותו חזק בין רגליהם, כדי שהעופות שפורחים מעליהם, החזקים מהם, כי ככה העולם בנוי, תמיד החלש מפחד מהחזק ממנו, לא יבואו ויקחו את הילד. והאינסטינקט הנפלא הזה אומר, תיקחו אותי, אבל לא את בני. הנשר יש לו בדיוק את אותה קרבה לבן. זה לא שלעופות יש יותר מסירות נפש או פחות מסירות נפש, זה אותו דבר, רק המציאות היא שונה. הנשר לוקח את בנו על כנפיו, מפני שאין לו הרי ממי לפחד מלמעלה. מי יש לנשר לפחד? ממי שחזק ממנו. מי חזק מהנשר? האדם. כדי שהחיצים לא יגיעו לבן, אז הנשר שם את בנו על כנפיו. יופי, למשל מצוין. רק השאלה היא פשוטה, הנמשל הוא נורא והיום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כמו נשר, והוא מפחד לא מכל עוף, רק מחיצים מלמטה. מה כתוב פה? ואשא אתכם על כנפי נשרים, דהיינו אני לא כמו העופות שמפחדים מהעופות שפורחים מעליהם, אני כמו הנשר שמפחד מהחיצים שנזרקים עליו מלמטה ולא מלמעלה. זה הדימוי שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו לפני עשרת הדיברות. מה כתוב פה? אז אם הנשר בא לבטא עוצמה, מהירות, הכל הבנתי. וכשרש"י בוחר את המדרש הזה, אנחנו הרי כל שיעור רואים את זה ברש"י אחר, אז הוא אמנם לימד אותנו שהוא כדי ליישב פשוטו של מקרא הולך למדרש, אבל כנראה הוא רוצה ללמד אותנו במדרש הזה את הבנת הפסוקים כולם. האם יש קשר בין כנפי הנשרים לשאיפה הזאת, לממלכת כהנים, לגוי קדוש? האם יש קשר בין הקשר הזה של הנשר ובנו והקדוש ברוך הוא בדוגמה הזאת של הנשר ובנו לבין היותנו סגולה מכל העמים? האם זה קשור לזמן של אחרי יציאת מצרים? כי הרי אני רוצה לחזור לרישה של הפסוק. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. מה הנושא של הפסוק? הנושא של הפסוק הוא מה עשיתי למצרים, או שהנושא של שלושת הפסוקים עכשיו הוא שבחם של ישראל? מי הם הנושא? הנושא הוא עם ישראל. יש כאן הסבר למה החלטתי לתת לכם את התורה, נכון? הרי כתוב פה למה החלטתי לי כל הארץ, והחלטתי שאתם סגולה מכל העמים. אז מה זה קשור אשר עשיתי למצרים? אם עשיתי למצרים רע, עשיתי לעוד עמים רע. זה מעיד על ניקיון כפיכם? מה פירוש אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ולכן אתם רואים את גדולתי בעולם? הרי לא על זה מדובר בפסוקים האלה. מדובר בפסוקים האלה על הקרבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. זה אגב מה שמוביל את רש"י לפרש, נראה את הפסוק, את הפירוש לחלק הקודם. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, בדיבור המתחיל, בהתחלה, אתם ראיתם. לא מסורתי בידכם, לא בדברים אני משגר לכם, לא בעידים אני מעיד עליכם, אלא, נראה כאן זה חשוב, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, רש"י מאוד מדייק. אני הייתי מבין של אשר עשיתי למצרים זה איך הקטתי אותם, נכון? במכות, בשפטים, כך הבנתי. ברש"י אומר, לא, בכלל לא. אשר עשיתי למצרים על כמה עבירות היו חייבים לי, מי? המצרים. קודם שנזדווגו לכם, נזדווגו לכם בביטוי התנאי, הכוונה היא באו להילחם איתכם. על כמה עבירות היו חייבים לי קודם שנזדווגו לכם. ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם. מאיפה רש"י הגיע לפירוש הנפלא הזה? מה זה, למה זה לא כתוב פה? כתוב פה אשר עשיתי למצרים. תדבר פשט, רש"י. אתה אומר שאתה באת ליישב פשוטו של מקרא. רש"י מדבר פשט. כך מסבירים הפרשנים במקום, הראם ואחרים, ובצדק. רש"י אומר, הפסוקים מתארים את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא לישראל, את האבא והגוזל. את אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הרי לי כל הארץ וכל העמים, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. לכן לא יכול להיות שפתיחת הפסוקים זה תדעו לכם שמצרים היו רעים. איך שואל אחד מפרשני רש"י? ונניח שאני הייתי הקורבן של מצרים. זה שאני הייתי הקורבן הופך אותי לצדיק? זה שעשית למצרים רע, אתה מדבר על זה בהמון מקומות אחרים, עסקנו בזה בפרשות הקודמות, אשר התעללתי במצרים, אותותי אשר שמתי בם, שפטים גדולים, כל התורה, זה לא כאן רלוונטי. זאת הסיבה שרש"י אמר את מה שהוא אמר. רש"י אמר, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים בשבילכם. אתם ראיתם את היחס האבהי שלי עליכם, איך כל העולם כולו מסתובב, ובסופו של דבר אתם מבינים שזה קשור אליכם. אתם יכולים לא לשים לב לזה, אתם יכולים לא לראות את זה. אתם תתפסו את זה 10 שנים אחרי החדשות. אבל אתם ראיתם את כל מה שקרה במצרים, אתם יודעים את ההיסטוריה של מצרים. האבות שלכם סיפרו לכם, הסבים שלכם סיפרו לכם, הרי 200 שנה ויותר אתם כבר במצרים. ואתם יודעים כמה זמן מצרים הייתה חטאה. אתם מכירים את מצרים, אתם יודעים מה היא הייתה, ולא גלגלתי שאפרה ממצרים אלא על ידכם ולמענכם. כל ההיסטוריה התגלגלה עם כל הקושי, תזכרו, עומד פה עם של 50, 20% שעלו ממצרים סך הכל. עומד פה עם שרידי חרס, שיצא ממצרים אחד וחמישה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תסתכלו עכשיו רגע לפני הר סיני ותראו איך כל ההסתובבויות היו היחס האבהי שלי עליכם. נו, ועכשיו מה זה עושה כנפי הנשרים? ואני יודעתי רק עכשיו אפשר להבין. אני חושב שרשי בא להגיד כאן מסר אדיר שאותו גם אנחנו שוכחים כשעוסקים בהיסטוריה של מצרים. הרי כל ילד שהיו שואלים אותו פה בהר סיני, מה קרה במצרים? הוא היה מדבר על הדברים האלוקיים, האל-טבעיים, על המהפכות, על החושך והברד והדם והרבה, נכון. יש כלל, חז"ל הגדירו אותו במשפט יפה, פשוט, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, נתפס בדרך כלל במובן החיובי שלו. הכל בידי שמיים, דהיינו לך האדם, בסופו של דבר אין שליטה על דברים שהם בכוחות מעליך. חוץ מיראת שמיים, שזה תלוי בך. אבל צריך להבין את המשפט הזה גם לצד השני שלו. הכל בידי שמיים. ודבר אחד, אני הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוצאתי משליטתי. יש ברור אחד, יצור אחד, האדם, שנתתי לו בחירה חופשית. טבעו של אדם, שהוא משקיע את רוב פחדיו, ולפעמים זה הורג אותו, רק הפחד. וכל הדברים שאין לו שליטה עליהם, לא עליהם ולא על מניעתם. הוא פוחד מכל העופות שפורחים באוויר. אבל בעצם, האויב המסוכן ביותר שנמצא באדם, זה האדם. ובניגוד לאויבים האחרים, זה האויב היחיד שיש לו יכולת לשלוט עליו. ויש לו יכולת, אם הוא יחנך את עצמו נכון, למנוע את נזקיו. הקדוש ברוך הוא שחרר בלמים. אמר, אני נותן לאדם את הכוח להרע או לתקן. כשהוא יחליט לעשות רע, כל החיות הטורפות של העולם לא יגיעו לרוע מפלצתי של אדם אחד. כי הוא החליט לעשות רע. וכשהוא יחליט לעשות טוב, הוא יכול לתקן עולם ומלואו. זה הטבע. אריה רעב טורף. אריה שבע עוזב את הרפור, הוא לא צריך אותו. מרצח, אדם שהמפלצת שבו התחילה לבאור, ככל שהוא שבע הוא רעב יותר. הוא לעולם לא יסבע. וככל שהוא יסבע יותר, כביכול הוא יפתח את השיטה וימציא את הגלגל השיטתי הזה ויעשה מזה סדר ורעיון. הדור שלנו, עד 120 יושבים איתנו, שיכולים ללמד על פרופיל של בני אדם שאתמול שלשום היו בני אדם. רגע אחרי, או תוך כדי, למה רגע אחרי? בו זמנית. הפכו להיות המפלצות הנוראיות ביותר שאפשר בכלל לתאר, שום חיה לא יכולה לתאר את זה, שום בעל חיים, שום דבר לא יכול לתאר את זה. כולם יזכרו מה קרה במצרים, איך הקדוש ברוך הוא עשה במצרים, ישאלו שאלות על אלוקים במצרים, וזה חשוב. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לבני ישראל שיצאו ממצרים, לדור היחיד בהיסטוריה שאפשר לומר להם אתם ראיתם, תזכרו, אני הקדוש ברוך הוא לא מפחד משום אוף שפורח מעליי. החיה היחידה שאני מפחד ממנה זה אתם. אם תקבלו את הקוד האתי הזה שאני הולך לתת לכם על הר סיני, תתקנו עולם ומלואו. אם לא תקבלו אותו, התרצח ותנאף ותגנוב ותחמוד, שאתם תוכלו להגיע אליו, הוא לא יאמין. ואשא אתכם על כנפי נשרים ולומר מסר אדיר לעניות דעתי לפי רש"י. במצרים ניצח האדם את המפלצת אדם. במצרים ניצח בסוף צלם האלוקים את הרודן שהיה זורק את הילדים ליאור. ואת זה אתם יכולים חס וחלילה לשכוח. ואת זה אני רוצה לומר לכם רגע לפני עשרת הדיברות, כי מה שרציתי כל הדרך היה לקרב אתכם אליי. יכולתי להיפרע ממצרים מזמן, אבל אתם הולכים אוטוטו, אולי עוד יום אחד, אם לא הייתם חוטאים בעגל, להיכנס לארץ ישראל. מה שאתם הולכים לעשות בארץ ישראל זה להקים ממלכת כהנים. כאן הדבר החשוב. דיברנו יותר מפעם. התפקיד שלכם הוא לא ללכת להיות כהנים. גם לא ללכת להיות ממלכה. התפקיד שלכם הוא להיות ממלכה, וממלכה זה אוטומטית דבר שיש לו אסוציאציות מאוד מאוד שתלטניות, מסוכנות, אגרסיביות. להיות ממלכה זה כמו שראינו ממלכה, היינו כבר בממלכה אחת. ממלכה זה כמו מצרים. יהיה מלך ויהיה שלטון. בממלכה אפשר להרוג ואפשר להחיות. בממלכה יכול המלך לאט לאט להגיד מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וכיוון שלא ידעתי את השם אז זה אני האלוה ואני התנים הגדול, ולכן אני יכול גם להחליט לזרוק כל הבן הילוד. ואתה ריבונו של עולם בא עכשיו להגיד לנו שאתם לא הולכים להיות כהנים. כהנים אולי יש להם פחות סיכון שהמפלצת שבהם תבוא לידי ביטוי, כי הם כל הזמן כהנים, כי הם כל הזמן באיזו בועה, הם חיים בארץ אבל הם חיים בשמיים בארץ. אבל אתם הולכים להיות ממלכה של כהנים. בשביל לנהל ממלכה צריך גם כישרון של רשעות קצת. בשביל לנהל ממלכה צריך פוליטיקה וכלכלה ואוצר וצבא ואגרסיביות וכוח ושלטון. ואתם הולכים להיות ממלכה, וזאת התביעה שלי מכם. ובקלות אתם יכולים להיות מפלצות, כי האדם הוא האויב של האדם. והאדם באופן טבעי לא שם לב לזה. אנחנו לפעמים שוכחים את זה. בשבוע שעבר, זה עוד היה לפני הדריסה הרצחנית, הטרוריסטית, המטורפת הזאת. שבוע שלם עוסקים בשאלה, אני חייב לומר את התחושה הנוראית שלי מזה, שהרוצח המתועב הזה לא עונה לפרופיל של מחבל. אני לא מבין למה עם ישראל שיודע מה זה פרופיל, מחפש פרופיל למחבל. מה היה פרופיל של נאצי? כמה ברמס ושוברט בפרופיל שמעו? פרופיל של אדם מפלצת שמבטא את מפלצתיותו משתנה פשוט בפרופיל שבו הוא עומד. פעם הפרופיל שלו הוא עם חליפה, ופעם הפרופיל שלו הוא בלי, ופעם הפרופיל שלו הוא עם דם, ופעם הפרופיל שלו הוא בלי, אבל זה אותו פרופיל. מי שתורת האדם שבו משתוללת מבפנים זה החטא שיכול לפגוע בנשר ולהגלות את השכינה מהעולם. והנשר, הקודש ברוך הוא שממשיל את עצמו לנשר, אומר בראתי עולם וקבעתי בו כלל ונתתי לאדם לשלוט למטה. אני עשיתיך אלוה בתחתוניים כשם שאתה עשיתני אלוה בעליוניים, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב כאשר הוא מקים את המזבח שם וקורא לו אל אלוהי ישראל. והאלוה הזה למטה יכול לזרוק חיצים בי, לא לעד, לא לנצח, אבל המיליונים שהוא יחלוט בדרך כבר לא קשורים לעד ולנצח. בסוף אני אנצח את פרעה, בסוף אני אנצח את התפלצת הזאת שבאדם. זה היה החידוש של יציאת מצרים, האדם ניצח את האדם. אבל אני רוצה שערב עשרת הדיברות תזכרו שאדם שלא זוכר את מקורו, הוא יכול להפוך להיות דווקא בגלל מה שיש בו, בלי שום קשר לממדים החיצוניים שלו, לפרופיל שלו, לגרועה שבחיות העולם. ולמני דורנו יהיה עוד הרבה דורות להוציא מאיתנו את המשקע הזה, שפרופיל מכובד יכול להוות הרבה פעמים מקדם למפלצתיות, מקדם גבוה. אי אפשר יהיה להוציא את זה מאיתנו הרבה דורות, שאינטליגנציה ותרבות ונאורות לא רק שאינן פוליסות ביטוח, פריס מגן בפני המפלצת באדם, ולפעמים מקדם לא קטן. בני ישראל שעמדו על הר סיני ועומדים לקבל את עשרת הדיברות, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, הם בני ישראל שעברו את השחרור הגדול חודשיים וחצי לפני כן. הם מגיעים לשם, והנס הגדול שהם מגיעים לשם וכולם בריאים, קוראים את אותו מדרש בהר סיני, אתם ראיתם שלא היו שם סומים וחיגרים. צריך להבין את סיפור הנס. הם יצאו בעלי מומים, הם יוצאים אחרי עבדות. זה סיפור הנס. הנס היה שיוצאים משם עבדים. והם מתחילים פתאום להבין את זה. כשהם יוצאים משם הם מקבלים את עשרת הדיברות, וזה סיפור כנפי הנשרים. לעניות דעתי זה הבסיס לפרשת משפטים. פרשת משפטים התברר לבני ישראל יסוד אחד שחוזר על עצמו כל הזמן, כל הפרשה. פרשת משפטים יורדת כאילו לזוטות, אבל היא באה ואומרת לאדם ברמות הכי מעשיות, כמה הוא יכול לקלקל וכמה הוא יכול לתקן. בפרשת משפטים הופך האדם בהגדרות משפטיות למזיק ונזק, לשומר ולבעלים, לבעל השור ולבעל הבור. האדם משתחרר מאותו השקר שקבע הרוצח הראשון בהיסטוריה כששאל השומר אחי אנוכי, ומבין שהוא אחראי לממונו של חברו אם הוא נגע בו. חשבתם פעם על הביטוי הזה, בעל הבור ישלם? אני מבין מה זה בעל השור. הוא בעל השור, הוא קנה את השור, השור שלו. הבור נמצא ברשות הרבים. אם הבור ברשות היחיד, הוא לא אשם בכלום. מה אתה נכנסת לרשות היחיד שלי? מדברים על אדם שחפר בור, קרא בור ברשות הרבים, ומישהו נפל בו. והוא צריך לשאת בנזקים. איך קוראים לו? בעל הבור. אם הוא יבוא ויבקש זכויות נדלן בבור הזה, הוא קרא בור בשטח יקר, הוא מבקש זכויות נדלן, יעיפו אותו מכל המדרגות. אז מה פירוש בעל הבור? בעל הבור פירושו אתה הופך להיות בעלים על הנזק, על התקלה. אתה בעלים על האחריות של הכל. יש לך בעלות על הרוע בעולם, או לחילופין על התיקון בעולם. אתה יכול למעול ואתה יכול להיות שומר. וזה לא נשאר עכשיו בתורת מילים יפות באוויר. עכשיו זה הופך להיות ממשי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וממשיך ישר ישר את עשרת הדיברות. הרמב"ן במקור 8 אומר נפלא, הוא אומר שפרשת משפטים ממשיכה את האחרון שבדיברות. מקור 8 מצד שמאל, כי אתם ראיתם כנגד דיבור אנוכי. אתם ראיתם לא שקראנו במקור אחד, אלא אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון עמי אלוהי חסד ואלוהי זהב. ולא תעשון איתי כנגד לא יהיה לך. ואלה המשפטים, פילי פלאות עכשיו, פרשת משפטים באופן כללי, כנגד לא תחמוד. הדיבר העשירי הוא הדיבר הקשה ביותר בדיברות. כי מה אומר הדיבר העשירי? הדיבר העשירי לא אומר לא תרצח, לא תנאף, לא תעשה פעולה. הוא אפילו לא אומר לא תענה ברעך, כלומר לא תדבר. הוא אומר לא תחמוד בלבך בית רעך. לא תחמוד בלבך אשת רעך. איך שואל אבן עזרא? מה אתה רוצה ממני? איך אני יכול לשלוט? זה לא סתם שאלה איך אתה מצווה מצווה על הלב. איך בכלל אפשר, איך האדם יכול לשלוט על חמדת הלב שלו? אומר אבן עזרא, כשיהיה ברור לך שזה לא שלך, אתה תחמוד את זה פחות ופחות. כשיהיה ברור לך לחלוטין שאתה צריך להיות שמח בחלקך. לנו זה כל כך קשה לתפוס את זה בעולם הקפיטליסטי, המערבי, המודרני שלנו. כי הרבה מאוד פעמים החינוך הכללי הוא לחמוד. לא במובן שלא נורא שתחמוד, אלא אדרבה. תחשבו על זה. למה שלא יהיה לך עוד קצת? למה שלא תקבל את הדבר שאתה הכי רצית ושהכי חלמת, ואת הממון שהכי רצית, ואת האישה שהכי רצית, ואת המין שהכי רצית, ואת כל מה שבעצם הכי רצית וחלמת ואין לך. והנה אני אתן לך אותו, גם אם אין לך עכשיו את הכסף, שלם עוד 20 שנה. אבל תחמוד. ולא תחמוד בא לומר, אני שואף שאתה תחוש שזה לא שלך בכלל. ואם זה לא שלך, אתה מכבד מאוד את אשת רעך מפני המעמד הזה. זה המעמד, זה הכבוד, זה לא שלי, כי השם לא נתן את זה לי. לי יש משהו אחר מצוין משלי. יש לי בית רעי, אבל זה לא שלי. יש לי ביתי. זו ידיעה מסובכת, זו ידיעה קשה מאוד. אבן עזרא מביא את אותו משל ידוע בלא תחמוד, שהיום הוא כל כך קשה לנו לקליטה. ואתן לך משל, אומר אבן עזרא, אני אומר בעל פה, כשהוא רוצה להסביר את לא תחמוד, לכפרי אחד. והוא בן העיר, אבן עזרא, הוא מדבר על הכפרי הפשוט. דובר על 900 שנה של מעמדות מאוד מאוד מוגדרים וברורים, והכפרי הזה פעם אחת יוצא אל העיר הגדולה, לקחו אותו, את המסכן, והוא רואה בקרקרה בת מלך יפה. יכול בכלל להיות שהוא יעלה במחשבתו לחמוד אותה? הרי זה בת מלך, ובכלל הוא מבין שהוא מנותק מזה לחלוטין. כמה המשל הזה קשה היום להגיד אותו. כי בת המלך היפה הייתה אצלי אתמול בערב, שעתיים וחצי בטלוויזיה. מה בכיכר, מה אתה רוצה, אבן עזרא? אנחנו נפגשים כל יום, אני והיא. זה לא לא מושג. זה שלי מזמן. על מה אתה מתערב במשל אפילו? אין משהו שהוא לא שלי. הכל מושג. אין כפר ומשהו שנמצא שם רחוק. והלא תחמוד הופך להיות יותר ויותר מסובך. והביטוי המופלא של איזהו עשיר השמח בחלקו הופך להיות יותר ויותר לאיזה פלקט יפה שמספיק להיות רלוונטי עד כיתה ד'. כי זה נחמד, אבל אוי ואבוי אם אתה תבוא אליי ילד יקר ותגיד לי בסוף השמינית שלך שאתה רוצה להיות שמח בחלקך. אתה צריך להיות עשיר באמת, זה בשביל הפלקטים. לא, לא באמת, אבל כן באמת. לא תחמוד הופך להיות מצווה יותר ויותר מסובכת, כשאתה בכלל לא יודע מה אתה רוצה לעשות. אתה לא יודע שהקודש ברוך הוא נתן לי את זה, וזהו. ומבחינתי, זאת בת מלך בכלל, זה בכלל לא קשור אליי. אבן עזרא אומר שם, כאשר לא יחמוד האדם את אמו, אף על פי שהיא יפה. כי כך הרגילו הוא מנעוריו. זה קשה לנו לומר. אבל בעולם שבו כל דבר הוא חלק מהעיתון, גם זה כבר לא משל כל כך חזק. כי גם זה נתון לדיון. למה מה קרה? כך אומרים היום בעברית מודרנית. צריך להבין את זה. זו מלחמה גדולה. נדמה לי שהמלחמה הגדולה ביותר שיש בתפיסה הקפיטליסטית, אני לא יודע אם להגדיר אותה כך, מול תפיסת התורה, זה בלא תחמוד, לא בדברים האחרים. יותר מבכל דבר אחר. האם האדם באמת, באמת, באמת בנוי על השאיפה שאומרת לו, זה שלך, וזה לא שלך בכלל. וזה שלך כי זה מתאים לך, וזה שזה לא שלך כי זה לך לא שלא מתאים לך בכלל, זה לא שייך. ואז אומר הרמב"ן, מצוין, נו, אבל איך מתרגמים את הלא תחמוד הזה בפועל? זה רעיון אדיר, נו, תכלת, זה קשה בחיים. ממשיך הרמב"ן במקור 8, ואלה המשפטים, מקור 8, שורה שלישית, כנגד לא תחמוד, כי אם לא ידע האדם משפט הבית, או משפט השדה ושאר הממון, יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו. טבעו של אדם זה שהוא רוצה את הכל. ואז צריך להגיד לו, ושלו, ושלך, ושלו, ושלך, פה אסור לך לגעת, אל תיגע, אל תזיק, כך, תתן. יש לך תפקיד בעולם, אתה יכול לכבוש את העולם. בשביל זה בראתי אותך בן אדם, נתתי לך לעובדה ולשומרה, נתתי לך עולם שלם, שמתי גן, ואתה נמצא בתוכו, ויש לך יכולת לקלקל אותו, ויש לך יכולת לשכלל אותו. אתה הבעל חיים היחיד, שלא יראה את הגן הזה, ויעמוד שווה נפש. אתה לא מסוגל לראות שני עצים, בלי לשאול איך אפשר לחבר ביניהם ומה יצא לי. זה טוב, אפשר להוציא מזה דברים נפלאים. זה אסון. אפשר להרוס כך כל עת. אמרנו פעם כשדיברנו על הכלעיים. כלעיים זו מילה נפלאה בעברית. כלעיים זה להחליט. לחף. זה לחבר. אבל כלעיים זה השורש של כלא. זה לכלוא. זה לדכא. זה לחנוק. אתה גם לא יכול לראות עץ אחד בלי לפרק אותו להמון המון חלקים ולבדוק את פיוטת הגנום שלו. אתה התחלת את זה בגיל שבועיים. זה טבעך האנושי. כי אתה רוצה לשכלל את מה שיש. ונתתי לך את הבחירה לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה בצורה היפה ביותר, ואתה יכול לעשות את זה בצורה הרעה ביותר. וכשתזיק את חברך, אתה תהיה חייב בצער ובנזק ובשבט ובבושת ובריפוי. איך כתוב שם על הריפוי בתורה בפרשת משפטים שלנו השבת? ורפו ירפא. אומרים חז"ל מיד, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. זה מעניין, כי אולי עלתה על דעתך לרגע פילוסופיה שקיימת בעולם, שאל תתערב בבריאה, חס וחלילה. ודנים הפרשנים מיד, איזו רשות יש לרופא לרפא? לרפא מכה חיצונית שהאדם חטף? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בלי מכה, ועכשיו הוא עשה משהו רע וקיבל מכה, אז אני ארפא אותו? או גם לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא ברא? זאת אומרת, לבנות אותו נכון. והתשובה ההלכתית היא ודאי שהרשות ניתנה לרופא לרפא עד לכל. כך יפסוק הרמב״ם, כך ההלכה. וניתנה רשות לרופא לרפא ולחוקר לחקור ולהגיע עד לגן הכי הכי ראשוני, ושם להעמיד אותנו מול השאלה מה תעשה עם המידע הזה. תעורר את המפלצת שבך ותהרוס את כל העולם כולו. וככל שתהיה יודע יותר ורופא יותר, תוכל להרוס יותר ולשבור יותר, או תגיע למקור הזה ותתקן את העולם ותציל אותו. אז מצד אחד, כשהרמב״ם מגיע בשמונה פרקים למלאכת הרפואות, הוא אומר שהיא הגדולה שבמלאכות, כי בה האדם נעשה אלוקי. הוא שותף בבריאה. ובו זמנית כולנו זוכרים את טוב שברופאים לגיהינום. ואין שום סתירה. כי אתה יכול להוביל את אותו המידע שיש לך מפני שיש לך את הכוח לשכלל. כי אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, הכרתם את מצרים. והכרתם את הכוח שלי, והכרתם שאתם על כנפי נשרים, ודעו לכם, הפחד הוא מהאדם, מהחץ של האדם. ועכשיו אתם הולכים לצאת קדימה, ולפני כן אני נותן לכם את הקוד האתי. ועם הקוד האתי הזה תישארו אדם. אולי גם לנו, בני הדור שאחרי, דווקא לכן אולי לא יוצא מאיתנו אף פעם יותר אולי מכל דבר אחר, המשקעים מהנאציזם שהשתמש כביכול ברפואה. מהדוקטור הנתעב ההוא. מהניסיון כאילו להראות איך אפשר לקחת את התיקון, את השכלול. ובמה אתה יכול להשתמש בו? אם זה לא הדבר הכי אקוטי והכי רלוונטי והכי קריטי שחיים איתו אנחנו כל יום ויום? זאת פרשת משפטים. לא תחמוד אומר, המידע שלך קיים לך כדי שתמלא את תפקידך. יכול להיות שאתה שולט על המידע שאתה יכול להגיע בו לגנים של כל העולם. קיבלת את המידע הזה כחסד מהקדוש ברוך הוא. מה אתה הולך לעשות איתו? והקדוש ברוך הוא, בשונה מהשמש ומהאריה ומהירח ומהחיות, לך נתן את היכולת לא לשמוע לו, ולעשות עם המידע הזה מה שאתה רוצה. זאת פרשת משפטים. זה לא תחמוד. זה מוביל אותי למצווה אחת בפרשת משפטים שאני רוצה לעסוק בה. כל פעם אנחנו מנסים לקחת, כשמגיעים לפרשת משפטים, מצווה אחרת, פרשה אחת, כי הרי זו פרשה מדהימה, מרתקת. וכל סוגיה, שומר ושואל וגניבה ועבידה, כל סוגיה היא סוגיה בפני עצמה. ואני רוצה להגיע לפסוק אחד, למצווה אחת, שיש לי חיבה יתרה אליה, ומשום מה לא עוסקים בה בכלל. החיבה היתרה היא למצווה, לא לתואר של מי שבו היא נמצאת, כי העיסוק הוא במכשפה. גם היא מופיעה בפרשת משפטים. מכשפה, או מה שאנחנו היינו קוראים מכשפה או מכשפה, מכשפה לא תחיה. זהו, שלוש מילים. אגב, לא תחיה זה ביטוי מאוד 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 נדיר. זה ביטוי לא מוכר, לא צמחוני. יש לנו מות יומת, מות תמות, יש הרבה. לא תחיה, אני מכיר פעמיים בכל המקרא. על שבעת עממים נאמר לא תחיה, ועל היחס הזה, על המכשפה. מה רוצים מהמכשפה הזאת? מה כל כך מפחדים ממנה? מה היא מאיימת כל כך? עוד רגע, אנחנו גם נראה אותה בהקשר שלה. איך אומר הרמב״ם בסוף הלכות עבודת כוכבים, וכל מבין יודע שאילו דברי הבל והמתהבלים, וכך הלכו אותנו שהכל שטויות. נו, אז תשלח אותה למקום שמתעסקים בדברים כאלה. מה, למה להיבהל כל כך? חוץ מזה, אם נראה רגע את מקור שלוש, תראו באיזו חברה מיוחסת שמו את המכשפה. כל פרשה בפרשת משפטים, סמוכה לפרשה אחרת, ותמיד דנים בסמיכויות הפרשיות. יש סמיכות, אין סמיכות, צריך למצוא סמיכות. הפרשה הדומה לזה מבחינת התבנית היא כמובן זו בספר דברים, כי תצא. וגם שם דנים. למה נשמח בן צורר ומורה לאישה אהובה ושנואה, ולמה נשמח כאן ציפור? כל פרשה סמוכה. אבל טעמים בודדות, יש טעמים. בודדות, בודדות, בתוך אותה פרשה. פרשה זה יכול להיות שני פסוקים. שלושה פסוקים, פתאום באים שני נושאים שאין ביניהם שום קשר. זה כמעט לא קורה, זה קורה בפעמים בודדות. בדרך כלל, פרשה זה כמה פסוקים, שניים, שלושה, ארבעה, שעוסקים בנושא אחד. היו ארבעה שומרים, ואז הגיעו לנושא במקור שלוש, כי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה מהור עם הרמה לא לאישה. מה הנושא? פיתוי. נכון? מפתה. יופי, פסוק שני, ימאן ימאן אביה לפיתה לו כסף ישקול כמו הר הבתולות. סוף פרשה. נושא הפרשה מפתה. עכשיו יש דין, מה הוא עשה? אמרנו, כך היה כל הפסוקים לפני כן. נושא הפרשה שומר חינם, נושא הפרשה שואל, נושא הפרשה ארבעה וחמישה, גניבה ואביבה, שור, עבד עברי, עבד כנעני, עמה עברייה. כך היה הנושאים. אמת, זכור לנו התבנית. פתאום תראו מה קורה בפרשה הקרובה. מכשפה לא תחיה. איך היא נכנסה הנה להעיסק? בכלל אני לא יודע גם בסמיכות הפרשיות הקודמת. אוקיי. אבן עזרא אומר שעסקו פה מקודם במפתה ורוצים להראות לאן יגיע הפיתוי, והוא יגיע לזה שהאדם בעריות יגיע עד הסוף, ולכן הביאו את הדבר שהכי מעלה כבס בעריות. כל שוכב עם בהמה מות יומת. אבן עזרא מאוד יפה. רק שהוא דילג על זה שבאמצע יש את המכשפה. לא מזכיר את זה באות אחת. מה היא מחפשת? בעל הטורים במקור ארבע, זה אגב כשלא מתעסקים בזה אז צריך ללכת לבעל הטורים, הוא בטח יהיה לו שם איזה רעיון. בעל הטורים במקור ארבע מצד שמאל אומר קודם כל כך, וסמיך לי, אתם רואים ממש מצד שמאל של הפסוקים, וסמיך לי למכשפה לא תחיה כל שוכב עם בהמה. למה? שתי תשובות יש לו. א', שרוב העריות על ידי כשפים, חסר פה כף ושין, זה יצא בקישוף, שרוב העריות על ידי כשפים. טוב, למה? לא יודע, אבל בסדר. יש כנראה איזשהו קשר בין הדברים, יש איזה גם מקור שלא ניכנס אליו. דבר אחר, רמז, רמז לבלעם הקוסם ששכב עם אתונו.
פעם עסקנו בזה בעריכות בבלעם, ולא ניכנס לזה לקשר של בלעם והאתון, ומה חזל רצו להגיד במדרש הזה. טוב, נו, אבל מה זה עושה יחד? הרמב"ן אומר, וגם לא מתייחס לזה, מח שאיפה לא תחייב במקור חמש, אמר למעלה בכל חייבי מיתות מות יומה. והטעם שהוא חייב מיתה ומצוות עשה עלינו להמית אותו ממה שנאמר, וביארת הרע מקרבך. אבל בכאן אני מדלג, לא אמר מחשפה מות תמות, כי החמיר בה להזהיר אותנו בלב שלא נחיה אותה. האור החיים מסביר מה זה שלא נחיה, תרדוף עד שתמצא, אסור להחיות, שלא יישאר חי. אגב, מחשפה, מחשף זה אותו דבר. דיבר הכתוב בהווה שרוב נשים, שרוב מצויים בכשפים, נשים ולא אנשים, מהר"ל אגב דן בזה, ואולי נגיע אליו עוד מעט, זה דבר מעניין מאוד. והטעם, למה היא כל כך אמורה המחשיפה הזאת? מפני שהיא תומעת השם רבת המהומה, והשוטים נפתים אחריה, והחמיר בה בלב, וכן בכל מרבה התקלה, כגון שאמר במסית ולא תחמול ולא תחסה עליו, ואמר ברוצח ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, אז החמיר בה בגלל הטיפשים. השוטים נפתים, אז לכן החמיר עם ארבע תקלה בעולם. טוב, זה ממשיך את מה שאמרנו על פרשת משפטים, עוסקים פה במי שמקלקל ומתקן. אז מי בעצם נתן למחשיפה הזאת את הרייטינג הגדול? השוטים. אבל בעצם אין לה כוח, נכון? אין לה כישוף הזה כוחות אמיתיים. תראו את מקור שש. בא הרמב"ן, לא פה, אלא בספר דברים בפרשת שופטים, שם מדובר על אוב וידעוני, ואומר את הדברים הבאים, בפילי פלאות. וזה סוד הכשפים וכוחם, שאמרו בהם שהם מכחישים פמליה של מעלה. למה זה נקרא כשפים? שואלת הגמרא, זה מין נוטריקון כזה, כחש פמליה של מעלה. אגב, מה זה מכחישים פמליה של מעלה? יהיה אולי מי שיגיד, זה לא סותר, זה לא שיש להם באמת כוח יותר מפמליה של מעלה, אלא שהם מפתים את השוטים, והשוטים עוזבים את פמליה של מעלה, וכך פמליה של מעלה לא עובדים אותה. תראו את רש"י במקור 10 למטה. אמר רבי יוחנן, ועוד שנייה נחזור לרמב"ן, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? אומר רש"י, כשפים נוטריקון כחש פמליה של מעלה. עכשיו העיקר, שעל מי שנגזר לחיות ממיתים. על מי שנגזר לחיות יש להם כוח להמית. אל תזלזלו בכוחות האל-טבעיים. והרמב"ן ואומר, זה מאוד מעניין, זה מעניין שדווקא היום בעולם שכל כך זלזל בזה כל כך הרבה זמן, פתאום זה עולה ועולה ועולה הדברים האלה. אומר הרמב"ן, מחשיפה לא תחיה. הרמב"ן לא הראשון שראינו בפרשה שלנו, הרמב"ן בדברים, לא מפני שהשוטים נפתים אחריה, אלא מפני שלכישופים האלה יש כוח להכחיש פמליה של מעלה. יש להם כוחות גדולים, והתומעה הזאת יש לה כוחות. הרמב"ן ממשיך להסביר את עצמו. לומר שהם זה פלאי פלאות, היפך הכוחות הפשוטים. זוכרים את המשך חוכמה שהזכרנו בסוף השיעור הקודם, שקשור לפרשה שלנו. ואל משה אמר, עלה אל האלוקים ואתנה לך, עלה אליי ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ושואל המשך חוכמה, איפה כתבתי? הרי עוד לא כתבת לא את התורה ולא את המצווה. והוא אומר, עלה אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי בטבע, בספר הטבע של העולם, שהוא הקדוש ברוך הוא מחבר הספר הזה. טבעי לך להיות ישר, אבל אם אתה רוצה לשכלל את עצמך, אתה צריך כל הזמן להחזיק תרמוסטט שהטבע הזה לא יהרס, כי אתה יכול לאבד אותו מהר. הכשפים, ממשיך הרמב"ן, הם הפך הכוחות הפשוטים והם הכחשה לפמליה בצד מהצדדים, ועל כן ראוי שתאסור אותם התורה, שימו לב לביטוי שלו, כדי שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפץ בוראו. זה נשמע כזה שיר. כדאי לזכור, הרמב"ן הוא בעצמו היה רופא גדול מאוד מאוד. הרמב"ן ידע מה זה ורפו ירפא. הרמב"ן הוא זה שכותב את ספר תורת האדם המופלא שלו, שבו הוא מדבר על חובתו של הרופא לתקן כל מה שאפשר בבריאה, שכך רצה הקדוש ברוך הוא. שיגיע לכל מה שאפשר כדי לתקן. שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה החסרה על מנת שאנחנו נתקן. אבל הבסיס הוא האם אתה מחובר לחפץ של הבורא, שלאט לאט אתה הופך להיות הבורא. עכשיו אנחנו מבינים למה פרעו מוקף בכל כך הרבה מחשפים, בכל כך הרבה חרטומים, בכל כך הרבה מכחישי פמליה של מעלה. כי מי שרוצה להיות אלוה חייב להקיף את עצמו במחשפות, בכישופים. חייב להקיף את עצמו בפילוסופיה שלימה, שאנחנו מתייחסים אליה ככה קצת בהתנסות, אבל לא מבינים פשוט את הקודים שלה. בפילוסופיה שלימה שמכירה את כוחותיו של האדם, ומכירה את הכוח של האדם לקבל את הכוח מבוראו, ולהתנתק ממחויבותו לבוראו. ולתת לאדם את כל הלגיטימציה, את כל הרוע שלו. היא יכולה לזהות כוחות באדם, אבל היא לא מזהה את חובתו המוסרית של האדם לתקן, לתעל את הכוחות האלה, להוביל אותם למקום נכון. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ארץ המחשפים והעבדים. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים כדי שאתם תיצרו מין חדש של אדם. אדם שהוא לא המפלצת הפרעונית. אדם שבמרכז מושאי ההערצה שלו לא נמצאת המחשיפה מפני שיש לה כוח. יודעים למה המכשפה לא תחיה מחובר עם כל שוכב עם בהמה? כל שוכב עם בהמה באמת מעלה בנו, וכל העולם הכי מודרני עדיין איזה ריחוק, איזה גועל ראשוני יותר מדברים אחרים. מה זה שוכב עם בהמה? שוכב זה מי שמתחבר לחלוטין. שוכב עם בהמה זה מי שאין לו כבר שום דבר ממין האדם. גם התאווה שלו היא בהמית. אבל לא בהמית, כי לבהמה אין תאווה לשכב עם אדם. אין לה גם תאווה לשכב עם בהמה ממין אחר. והאדם המציא לה את התאווה הזאת כשהוא החליט בין שניהם. כל שוכב עם בהמה זה האדם והמחשפה בכיוון ההפוך. והאדם שלקח את הכוח האנושי ליצור את הכלאיים הכי מגעילים שיכולים להיות, ולהיות הרבה יותר בהמה מהבהמה. מה שעושה השוכב עם הבהמה בשיא התחתוניות של העולם, עושים הכשפים כביכול בחלק הגבוה. אבל זה בדיוק אותו דבר. שניהם לוקחים את צלם אלוקים שבאדם, ולא סתם מבהמים אותו, אלא לוקחים את הכוח האנושי, ותראו לאיזה שכלול הוא יכול להגיע. אצל המחשף הוא יכול להגיע
לעוצמה של רוע, של רשע, שהוא לפעמים מאוד מאוד משכיל וחזק. אצל השוכב עם הבהמה הוא יכול להגיע לשיא השכלול של הכלאיים שהמין האנושי יכול לחשוב עליו. זה דבר מעניין מאוד. אין מין ומינו. הכל. והחיבור של שניהם זה הבירור של מה שאנחנו לא מצווים סליחה להמית אותו. זה ציווי הרבה יותר חמור. אל תיתן לזה לחיות. אל תיתן לזה להתקיים בך. אל תיתן למחשפה שבך ולשוכב עם בהימה שבך לשרוד, כי יש בך את המפלצת הזאת. אלה כנפי הנשרים שדיברנו עליהם בהתחלה. כשאתה האדם תשחיז את החטא, אתה יכול לפגוע בי, בורא העולם. שמתי לב, ובזה אני עומד, תרגום מופלא שמתרגם יונתן בן עוזיאל, או התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, ולעניות דעתי הוא אומר במשהו כל כך משונה בכמה מילים שאינני מבין את טעמם, או לא הבנתי, אבל לדעתי הוא אומר את כל מה שאמרנו בשתי מילים. אונקלוס במקור 7א מתרגם מחשיפה לא תחיה בתרגום שכל אחד היה מתרגם. חרשה לא תחי. חרש זה קוסם, זה מחשף בארמית. לא תחיה, נכון? הרי התרגום צריך להיות תרגום. שמעו את התרגום של יונתן בן עוזיאל. אותו פסוק, אתם רואים? מחשפה לא תחיה. עמי בני ישראל, כל חרשיותה לא תקיימון. כל עביד חרשיותה, כל עביד חרשיותה לא תקיימון. מה עמי בני ישראל? מאיפה נפל פתאום עמי בני ישראל בפסוק? ועברתי בפרשת משפטים, הוא לא אומר את זה בשום פסוק אחר. הוא לא אומר, עמי בני ישראל לא תגנוב. עמי בני ישראל לא. עמי בני ישראל, באתם הנה לעולם כדי להראות שהכוח הזה של המחשיפה הוא קיים, אבל הוא הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן כדי לבחון אותנו, ואתם נוצרתם פה כסגולה מכל העמים כדי לגלות את ההפך. אז לא סתם לא תחיה, אלא אל תיתנו לזה בכלל קיום בעולם, כי כשיש לזה קיום זה סותר את היותכם סגולה מכל העמים. הסגולה מכל העמים שלכם נסתרת במחשפה לא תחיה. אחרת אין שום הסבר לתרגום שלך. אלה כנפי הנשרים. זה ואביא אתכם אליי, של הקדמת עשרת הדיברות. ואביא אתכם אליי, איך אני יכול לקחת בני אדם, להגיד להם תהיו ממלכה, אבל תהיו אצלי. הדרך היחידה שלי היא להזכיר להם את הסיכון של החטא של האדם, וללמד אותם לחבר את עשרת הדיברות לפרשת משפטים, ולהזהיר אותם שוב את העזרה הזאת, עמי בני ישראל, כל עביד חרשיותה לא תקיימו. ערב טוב.